هذا لا يشار اسوف اجيب لكم ده نرى لي كذا زي كذا אם אפשר להתקרב קצת, אמנם יש פה מיקרופון, אבל בדיבוק חברים זה קניין תורה, זה חלק מקניין תורה, זה בדיבוק חברים. אני מבין שאתם רוצים לתת לי תחושה שכאילו מלא כאן, אז חן חן לכם, אני מאוד מעריך את זה. אחד היסודות החשובים של פסח זה סיפור. למען תספר באוזני בנך ובן בנך, והגדת לבנך ביום ההוא. כמה מצוות יש בליל הסדר שמושפעות מהעניין הזה של הצורך לספר את סיפור יציאת מצרים. כמה מצוות יש לספר סיפור יציאת מצרים, וכל הזמן כדי שלא ישנו התינוקות, כדי שלא ישנו התינוקות, דואגים כל הזמן לתינוקות שלא ישנו. אז כל האגוזים והאפיקוימן וכל הפטנטים, הכל בשביל שהם ישמעו את הסיפור, שלא יפסידו את הסיפור. כל כך חשוב, כל כך חשוב, וזה חלק, אפשר להגיד, כמעט העיקרי של העניין של ליל הסדר. מה העניין? למה כל כך חשוב לספר סיפור יציאת מצרים? תשובה ראשונה על פי פשט, חשוב מאוד לספר בסיפור יציאת מצרים משום שמצווה להכיר בטובותיו של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, ואנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, על דרך שכתוב בהגדה כמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו הוציאנו ממצרים ולא קרא לנו את הים, ולא קרא לנו את הים, לא נתן לנו את ממונם וכולי, על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. יהודי צריך לדעת להכיר בטובותיו של הקדוש ברוך הוא. יהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לו, וצריך להגיד תודה על מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אז זה יסוד אחד, יסוד של הכרת הטוב, שאין צל של ספק שהוא יסוד חשוב, ושבהחלט אפשר לבוא ולהגיד שליל הסדר מושתת ובנוי על העניין הזה של הכרת הטוב, של למסור תודה לריבונו של עולם. אבל נראה לי שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, או אולי לפחות, אם לא יותר עמוק, אבל עוד רעיון אחד שהוא חשוב. בצבא יש משהו כזה שקוראים לו מורקים. מורקים, ראשי תיבות, מורשת קרב. מה זה מורשת קרב? יושבים החיילים שהם עייפים, ומגיע אליהם המפקד עם איזה חוברת או איזה משהו, והוא מתחיל לספר להם על איזה קרב שהיה, יודע, ב-82 שהחטיבה השתתפה בו. הלכו לשם והלכו לשם והלכו לשם, החיילים יושבים ככה, זה מורשת קרב, יושבים ככה ושומעים ושומעים ושומעים, חלקם שומעים, חלקם לא שומעים, נרדמים כדי שלא ישנו התינוקות, וככה מספרים את הסיפור, הולכים לישון. מה הטעם? מה הטעם? מה זה שוויץ כזה? זה כזה שתדע שלפני 20 שנה תפסנו מחבל, לפני 30 שנה נכנסנו לתוך ירדן ועשינו שם סדר באיזה מחנה פליטים, פעולת תגמול. תדע, לפני כך וכך שנים גולני כבש את החרמון. שתדע, ואיך זה היה וכמה קורבנות היו, אבל גולני כבש את החרמון, והצנחנים הם אלו שכבשו את הכותל. מה העניין? מה העניין בזה? ובכן ידידיי, העניין הוא שהיסטוריה, ללמוד היסטוריה, לספר היסטוריה, זה לא סיפורי מייסלך, זה לא פה במייסס. סיפורי היסטוריה יוצרים את הזהות, יוצרים את המציאות. כשאתה מספר את ההיסטוריה, אתה בא ואתה אומר, אני רוצה ללמד אותך מי אתה, שתדע מי אתה, שתדע מי העם שלך, מה המורשת שלך, מה עברת, כי ההיסטוריה מלמדת. היסטוריה זה לא סיפור, היסטוריה זה דבר שמלמד אותך, ואתה יכול אחר כך לקחת את זה, לא יכול, אתה חייב לקחת את ההיסטוריה ולהכניס אותה לתוך החיים שלך. זה התפקיד של לימוד היסטוריה, בעיקר היסטוריה של עם ישראל. כי היסטוריה של עם ישראל זה זהות יהודית, זהות יהודית, על ההצלחות שלנו ועל הכישלונות שלנו, הכל זה זהות יהודית. עם ישראל כותב את ההיסטוריה של עצמו כל השנים, עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, כותבים היסטוריה, וההיסטוריה זה אנחנו. ההיסטוריה זאת מורשת הקרב שלנו. מה למדנו בהיסטוריה הזאת? יושב אבא עם הילד שלו ומספר לו, אני רוצה להגיד לך לאיזה עם אתה שייך, מי אתה? כשאתה אומר אני יהודי, למה אתה מתכוון? מה זה אומר? טוב, תדע, זה עם שיש לו אלוקים, זה עם שאלוקים התערב בשבילו במציאות ושינה סדרי בראשית כדי לעזור לו וכדי להוציא אותו מהמקום שבו הוא היה, מתחת סבלות מצרים. זה עם שאמר לא לעבדות, עוד כשעולם שלם היה שרוי בתוך עומק 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 הרעיון של עבדות, העם הזה עשה בית ספר לכל העולם כולו ללמד אותם מה הפירוש של המילה חירות. זה העם שלך, זה עם שהבין מה זה הנהגה על פי רוחניות. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כשמשה רבינו מרים את הדגל, הולכים אחריו כל כלל ישראל, והם לא שואלים מה אוכלים מחר. מי היה עושה דבר כזה? זה העם שלך. תדע, אתה שייך לעם של ענקים. אתה שייך לעם שיש לו ערכים אחרים, שמסתכל על המציאות אחרת. ללמוד, מי אני? זה והגדת לבנך ביום ההוא. המעמד הזה של יציאת מצרים זה מה שקוראים בעברית אירוע מכונן. זה האירוע, זה הדבר שקרה לנו במשך ההיסטוריה. ומאז כל דבר, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, כל הזמן אנחנו הולכים זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. למה? למה כל כך מצווה לזכור את יציאת מצרים? כי לזכור פירוש הדבר לדעת מי אתה. לדעת מי אתה פירוש הדבר לדעת מה התפקיד שלך, מה חובתך בעולמך, למה אתה מחויב, מה אתה צריך לעשות עם עצמך, איזה ארץ זאת הארץ שלך, איזה אלוקים הוא האלוקים שלך, מה הערכים שלך, על פי מה אתה חי, איך אתה מתייחס את העולם, הכל. הכל מתחיל במעמד הזה של יציאת מצרים, שכמובן מתגלגל אחר כך למעמד הר סיני, שכמובן מתגלגל אחר כך לכניסה לארץ ישראל. ואז אנחנו מקבלים את המשולש ההיסטורי שלא ינתק. עם ישראל, יציאת מצרים, תורת ישראל, מעמד הר סיני, ארץ ישראל, הכניסה לארץ ישראל. הכל תהליך רצוף אחד שביסודו של דבר היה צריך לבוא ביחד הרבה יותר קצר. מיד אחרי מעמד הר סיני היו צריכים ללכת לארץ ישראל, אבל מה אפשר לעשות שחטאנו בדרך ופספסנו ובסוף הגענו. וגם מזה שחטאנו אנחנו צריכים ללמוד, חטא מרגלים, אוי אוי אוי, וההתייחסות שלנו לארץ ישראל, שלנו כעם. זה ההיסטוריה, זה ההיסטוריה שלנו, זה הבסיס של ההיסטוריה. ספר לו, ספר לו לילד, מי זה עם ישראל? ספר לו פשוט, אל תיקח אותו לבורטים גדולים, אל תספר לו כל מיני גימטריות על האגדה. תספר לו מי הוא, תספר לו איך אפשר להיות עם של מקבלי תורה אחרי 50 יום קודם עוד הרגליים שלנו הלכו בתוך הבוס של הפירמידות. תספר לו, תספר לו על עם שיצא מהכבשנים ונעמד על הרגליים. תספר לו, זה המורשת שלנו, זה אנחנו, זה עם ישראל, זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כל זה צריכים לדבר בליל הסדר, כי ליל הסדר זה לא סתם בו במייסס. ליל הסדר זה משהו מאוד מאוד חשוב בשבילנו כדי לדעת מי אנחנו ומה התפקיד שלנו בעולם. ועם זה אנחנו הולכים לתוך העולם. עם זה אנחנו נקום יום למחרת ליל הסדר לתקן עולם במלכות שין ד' י'. זה התפקיד שלנו. למדתי משהו, עכשיו אני יודע גם לאן אני הולך. איך אמר יהודי פיקח? דע מאין באת וממילא לאן אתה הולך. מי שאין לו עבר אין לו עתיד. צריכים לקחת את זה, צריכים לקחת את זה. ליל הסדר הוא שיעור בהיסטוריה, אבל זה לא שיעור בהיסטוריה שנרדמים, זה לא שיעור בהיסטוריה עם תאריכים, זה שיעור בהיסטוריה עם תהליכים. מה לומדים? מה לומדים? מה לוקחים מהשיעור הזה בהיסטוריה? איך אמר בן גוריון? בישראל לא סומכים על הנס, אבל בהחלט לוקחים אותו בחשבון. מאיפה הוא לוקח, היהודי הזה, את התפיסת עולם הזאת? בטח, למען תספר באוזני בנך או בן בנך. זה מסתובב. אנחנו לא עם רגיל, אנחנו לא עם רגיל. אצל עם ישראל אי אפשר לחשבן רגיל. יש הרבה אנשים היום, במציאות של היום, שואלים כל מיני שאלות קשות. תסתכל על המצב הדמוגרפי, תסתכל על המצב הפוליטי, תסתכל ככה, תסתכל ככה, תסתכל ככה. ואומרים לך כל מיני סיבות. מגיע הזאת, הגברת שמה, you have to be reasonable. צריך להיות הגיוני. נותנת לנו מוסר. אנחנו נשלח אותה לספר שמות ונראה. אם היא תלמד טיפ-טיפה היסטוריה, אם העם הזה צריך להיות הגיוני או לא צריך להיות הגיוני. אנחנו יש לנו היגיון אחר. ההיגיון שלנו עובד אחרת, אתה מבין? ההיגיון שלנו פשוט עובד אחרת. זה עם אחר. ואת המשונות הזאת, את המוזרות הזאת, אנחנו מגגלים את הילדים שלנו על זה. זאת אומרת, לא מספיק שאנחנו לא בסדר, גם הילדים שלנו יהיו לא בסדר. אנחנו מכניסים להם לראש שאצלנו עם ישראל החיים הולכים אחרת. עם משונה. דם, צפרדע, קינים, ערוב. דברים משונים. מכת בכורות. דברים משונים. אנחנו עם משונה. ומי שמפנים ומי שלוקח את המסר הזה ידע גם להתקדם קדימה. איך כתוב שמה? עד שדרשה בן זומה למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. קודם כל אנחנו יודעים שיום זה רומז לגאולה, לילה רומז לגלות, והזיכרון של ההיסטוריה היהודית מלווה אותנו כל הזמן במהלך ההיסטוריה. אנחנו הולכים עם ההיסטוריה וכל הזמן אנחנו הולכים עם זה, מה קרה כאן, מה קרה כאן, מה כאן. וכל פעם שמגיע חג ואנחנו נמצאים לפעמים במצבים הכי קשים, איך אנחנו לוקחים כוחות מהחג ואיך אנחנו לוקחים כוחות מההיסטוריה שלנו כדי לשנות את המציאות, כדי לעשות אחרת, כדי לעזור לעצמנו. מאיפה אנחנו לוקחים את הכוחות? מהסיפור של ההיסטוריה. הרבה פעמים קרה ככה בהיסטוריה שלנו. הזכרתי בבוקר מרד גטו ורשה פרץ בזמן שריפת חמץ. מרד גטו ורשה, כשיהודים נקלו ועמוד על נפשם בחלונות, במתרסים, בבונקרים, ביד אחד החזיקו בכל מיני כלי נשק משונים ומאולתרים, וביד השנייה ובפה שלהם הם אמרו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד. כן, ככה יהודים, ככה יהודים חיו, ככה יהודים חיו, וזה לאורך כל ההיסטוריה ככה. כל ההיסטוריה מלאה עם זה שההיסטוריה כל הזמן חוזר, חוזר, חוזר. אנחנו חיים את זה כל הזמן ולוקחים כוח מזה. אנחנו עם עם היסטוריה, וזה סיפור יציאת מצרים. ואולי בהמשך, וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אולי אפשר לומר מה הפשט להביא לימות המשיח? זה לא פשט, זה לא פשט, זה לא פשט, אבל זה דרש יפה. להביא לימות המשיח, אם תזכור את יום צאתך מארץ מצרים אתה תביא את ימות המשיח. מי שזוכר את יום צאתו מארץ מצרים יש לו גם שאיפה, יש לו מגמה, יש לו אתגר להביא לימות המשיח. הוא לא שוכח, הוא צריך לתקן, הוא צריך להביא לימות המשיח. אז אם אתה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בימים, בלילות, בעולם הזה, אתה גם תביא לימות המשיח. יש משהו מאוד נאיבי, תמים, בסיפור יציאת מצרים. וזה שזה מזכיר לנו קצת את הסיפורים של מה שנקרא באנגלית Once Upon a Time Stories. הכל נגמר ב-Happy End. וגם פה היה, ירדו למצרים, קם פרעה, זה מה שנקרא האיש הרע, הוא שיבד אותנו, ובסוף יצאנו לחירות. ויש עוד איזה מין מילה כזאת שאומרים באנגלית, and the happily, לא יודע, משהו כזה שאומרים בסוף, הם חיים באושר ואושר עד היום הזה. איזה יופי. ואתה יושב עם הילד שלך ואתה מספר לו, והפסימים, הציניים של העולם המודרני, מה אתה מספר לו שטויות? מה? הם חיים באושר עד היום הזה? הם לא חיים באושר עד היום הזה. הם באו לארץ ישראל, ואחר כך זרקו אותם מארץ ישראל, ואחר כך גלות כזאת, גלות כזאת, גלות כזאת, וגם כשהם כבר חזרו לארץ ישראל, אז לא נותנים להם שקט, פה הורגים יהודים, שם הורגים יהודים. זה לא סיפור אמיתי. זה סיפור בשביל כזה פייריז, זה כזה, זה בשביל הפיות הטובות, זה מספרים בלילה לפני שנרדמים. אז זה לא סיפור אמיתי בכלל. והתשובה, זה הסיפור האמיתי. ולא רק זה שזה הסיפור האמיתי, מי שלא יספר את הסיפור הזה לא יהיה לו את ה-happy end, ומי שיספר את הסיפור יזכה ויראה happy end. איפה אני אומר את זה? ככה אני עומד פה כמו כזה מין ישעיהו או ירמיהו, ואני אומר כזה מין ככה עושה עם היד כאילו אני, יש לי בלבטיות על זה? לא, פשוט מאוד, אני קראתי בהגדה. כתוב שם שרשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אילו היה שם, לא היה נגאל. מי שלא מכניס את עצמו בסיפור ההיסטוריה של כלל ישראל, מסתכל על כל ההיסטוריה של כלל ישראל ואומר, מה העבודה הזאת לכם? מה קרה לכם? אתם כזה מנעם, כל הזמן אתם סובלים, ואתם הולכים בתוך ההיסטוריה, ואתם סוחרים, ואתם מתגעגעים, ואתם בוחים. מה הקטע שלכם? תפסו לכם איזה פינה בעולם, אני יודע, תתיישבו שם, וגמרנו, תשכחו מעצמכם קצת. אל תהיו כל כך רציניים. מה העבודה הזאת לכם? מה אומרים לו? הוציא את עצמו מן הכלל, זה הדבר הכי חמור. בן אדם שמנתק את עצמו משרשרת ההיסטוריה של עם ישראל, הוא לא רואה את עצמו חלק מזה. או כמו שמגדיר הרמב״ם, הפורשים מדרכי ציבור, והם אלו שאין להם חלק בישיבת בתי מדרשות ובתעניות ובמועדות, אלא הרי הם כבני עם בפני עצמם. יש מושג של הפורשים מדרכי ציבור. הפורשים מדרכי ציבור זה אלו שמוציאים אותם מכל המורשת של העם היהודי. הם לא שמחים בשמחת הציבור, הם לא מצטערים בצער הציבור, יש להם איזה מורשת אחרת. הם התחברו למורשת אחרת, רחמנא ליצלן. עליהם כתוב שהפורשים מדרכי ציבור, אם הם מתים, אוכלים ושותים או שמחים שנעמדו שונאיו של מקום. זה על הפורשים מדרכי ציבור. דבר נורא. כיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. מה גרם לו לכפור בעיקר? למה הוא שם את עצמו שם בנקודה הזאת של כפר בעיקר? שהוציא את עצמו מן הכלל. ואיפה זה נאמר? בסיפור לילדים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אני בא לספר לך. בסדר, אתה לא יודע לשאול, אני אפתח לך. בסדר, אתה תם, אז אני אגיד לך. אתה חכם, אני אשב איתך ואני אלמד אותך. אבל לחתוך את עצמך מכלל ישראל? לכם ולא לא? אתה לא רוצה להיות שלשלת בשרשרת? אתה לא רוצה? באור החיים לפרשת תולדות, שהוא מדבר על אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק וכולי, וזה מופיע אחרי שבפרשה הקודמת סיפרו על כל אלופי עשיו, ושעשיו הלך לאדום. אומר האור החיים שהם שמעו את הגזרה של ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו, והינו אותם 400 שנה. עשיו אמר, תגיד, מה אני צריך את הצרה הזאת? בשביל מה אני צריך את הצרה הזאת? גם כתוב, דור רביעי ישובו הנה, זה הולך ביחד עם ארץ ישראל וכו'. מה אני צריך את כל הצרות האלו? עשיו לוקח את הידיים ברגליים, הולך אל ארץ. הוא נוסע לאוסטרליה. זה לא נוגע לו. חיים חדשים. חיים חדשים. מתחיל חיים חדשים. אז מעניין אותו. אבל יעקב אבינו, יצחק אבינו, הם שמים את עצמם והם אומרים, הנני מוכן ומזומן לקבל את הגזירה. אני לוקח את השליחות ואת הייעוד ואת ההיסטוריה היהודית על הגב שלי ואני הולך. זה ההבדל. אילו היה שם לא היה ניגל. מי שעומד כמו איזה ציניקן ועושה צחוק מכל העניין הזה, הוא אומר, כן, מה אתה מספר לו? וזה לא, איפה, מה, מי, מתי אתם מדברים על כל מיני דברים? מי שעושה ככה לא יזכה ויראה בנחמה. אוי אוי אוי, אלו שיאמינו, אלו שהלכו עם הסיפור של יציאת מצרים להביא לימות המשיח, הם יזכו ובאמת יביאו לימות המשיח. וזה בעצם היסוד של עמלק, מלחמה על השם בעמלק מדור דור. עמלק יש לו עסק עם הדורות. ומי זה עמלק? אשר קרחה. הוא מגיע מנוואר והולך אל הנוואר. מי אתה עמלק? תגיד לי מי אתה? מה יש לך אתה? יש לך איזה שושלת? מי אתה? הוא בא והולך. מפריע לו, מפריע לו, מה מפריע לו? שעם ישראל יצא ממצרים וכל אומות העולם מסתכלים על עם ישראל כמו אמבטיה רותחת, כך כתוב בחז"ל. אמבטיה רותחת. ומה כתוב על האמבטיה הזאת? טיפש מי שיקפוץ לתוך האמבטיה הזאת. אף אחד לא רצה לגעת. אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם ממת המפחת. בא הטיפש הזה, ומה מפריע לו? מפריע לו איך נקרא לזה? החותמת ההיסטורית. זה שכתוב על עם ישראל בהיסטוריה, יהיה כתוב על עם ישראל שעם העם הזה לא מתעסקים. זה מה שמפריע לו לעמלק. מה הוא עושה? קופץ לתוך האמבטי, שולם עליכם. אתם כבר לא יכולים לכתוב בהיסטוריה שלא נוגעים בעם ישראל. אפשר לגעת. אי, מי שנגע נכווה, בסדר, אבל הוא נגע. הוא רצה להיכנס אל ההיסטוריה. עמלק. מלחמה לשם בעמלק מדור דור. הרציפות של הדורות, זה המלחמה על השם בעמלק. ומכאן לדמות נוספת שיש לנו בליל הסדר ובשבת הגדול. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אליהו זה דואג שנמשיך לספר את הסיפור, שנלמד את הילדים שלנו מי הם. מה כתוב בחז"ל? בשנה השנית לאחזיהו נגנז אליהו ולא נראה עד שיבוא גוג ומגוג. ועכשיו, נו, אז מה הוא עושה? כותב מעשה הדורות כולם. מה התפקיד של אליהו הנביא? אליהו הנביא כותב ספרי היסטוריה. כל דור עוד קרח סתם על המדף. ספרייה ענקית, אלפים של ספרים. הוא כותב סדר הדורות כולם. עוד ספר, עוד ספר, עוד ספר, עוד ספר. למה? אליהו הוא השר של ההיסטוריה, וביום השם הגדול והנורא הוא יביא לנו את כל האנציקלופדיה הזאת ויגיד להם, יגיד לנו, אתם רוצים לדעת מי אתם? תקראו את זה, תראו מי אתם, תבינו איזה עם אתם, למה סבלתם, למה היה לכם קשה, מה, מי אתם, מה אתם. סיפור יציאת מצרים. ובליל הסדר, ובליל הסדר, דווקא כשאנחנו באים להתמודד, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך והמלכות אשר בשמך לא קראו, אנחנו פותחים את הדלת לאליהו הנביא כדי שיבוא לספר לנו מי אנחנו, מי עם ישראל. זה אליהו. וכוס של אליהו הנביא עומדת ומחכה, כי אנחנו מחכים עוד להפי אנד, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אנחנו מחכים לדור רביעי ישובו הנה. יש לנו תוכניות. לפי ההיסטוריה שלנו יש לנו הרבה תוכניות. אחי ורעי, יש מצב שהשיחה הזאת זאת השיחה האחרונה של זמן חורף וערב היציאה, ערב היציאה לבין הזמנים. אז בראש ובראשונה אגיד לכם חג כשר ושמח וכל הברכות שבעולם שיחולו על ראשכם שישבתם ועסקתם בתורה במהלך זמן חורף והשקעתם את מרצכם להתחברות אל המורשת של עם ישראל, שזה קודקוד אחד של המשולש, שזה תורת ישראל. וערב היציאה הזאת לבין הזמנים להגיד שבגלל אביגדת לבנך יש דגש מאוד מאוד גדול בזמן הזה של חג הפסח על ענייני משפחה בכלל ועל כיבוד אב ואם בפרט. קחו על עצמכם משימה גדולה, כיבוד אב ואם. הזמן הזה הוא לא זמן פשוט בשבילה בעל בית ובעלת בית. אתם חוזרים הביתה, הבית לא מסודר כמו שאתם רגילים, החפצים לא נמצאים איפה שרציתם, ויש עליכם כל מיני משימות, תעשו את זה, תעשו את זה, תלך לפה, תלך לשם, והמררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. אחי ורעי, אל תשכחו, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. הכוח שלנו זה יושב וכותב סדר הדורות כולם. היחס שלנו אל הדורות שמעלינו הוא גם היחס של הדורות שאחרינו אלינו. אולי רק לספר סיפור קטן, תמחלו לי על ארוחת ערב, לספר סיפור קטן שהיה פעם איזשהו יהודי זקן, היה בבית אבות, הבן שלו כבר לא בא לבקר אותו בכלל, הוא רק היה שולח את הנכד. אז פעם אחת הסבא אמר לנכד, תגיד לאבא שקר לי, אני צריך מעיל. האבא שמע את זה, אז הוא לקח שם, אני יודע, בבוידה מפס איזה מעיל ישן, נתן את זה לנכד, אומר תביא את זה לסבא. טוב, הוא הולך, הוא חוזר בחזרה, האבא רואה שהנכד הולך עם הבטנה, הוא לבוש בטנה של המעיל. אז הוא אומר לו, מה, סבא קרא את המעיל? הוא נתן לך את הבטנה שאתה לובש את זה? הוא אומר, כן. הוא אמר לי, תשמע, נכד טוב שלי, אם הילד שלך יתנהג אליך כמו שהילד שלי מתנהג אליי, אז שיהיה לך כבר עכשיו לפחות בטנה של מעיל, שיהיה לך עם מה להתכסות. והגדת לבנך. היסוד הגדול של מלחמה להשם בעמלק מדור דור, הרצף של הדורות בא לידי ביטוי בציווי הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. יאריכון ימיך זה היסוד של ההיסטוריה הגדולה של עם ישראל. אז כדי לשמור על רציפות הדורות וכדי לתת משמעות ללילה הגדול הזה של וישיב לבבות על בנים על אבות, לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, אנחנו נקבל על עצמנו כולנו להתחזק במצוות כיבוד אב ואם, ובשכר זאת נזכה לראות בעינינו מלחמה לשם בעמלק מדור דור.